בעזרת השם היום נלמד, נתחיל סיפור בספר סיפורי מעשיות משנים קדמוניות. ונגיד הקדמה קצרה, מהם הסיפורי מעשיות? לכאורה זה סיפור. והסיפורי מעשיות, זה בדרך של משל ורמז, רבי נחמן מלמד אותנו יסודות מאוד מאוד עמוקים בכל סדר בריאת העולם, כל ההנהגה שהקדוש ברוך הוא מנהיג את כלל עם ישראל במשך כל הדורות, וגם את ההנהגה שהקדוש ברוך הוא מנהיג את כל אחד ואחד מאיתנו באופן פרטי. לכן בלימוד הסיפורי מעשיות, רבי נתן אחרי שמגלה הרבה הרבה דברים מאוד עמוקים, הוא כותב, וכל זה נגענו כטיפה מן הים בסיפורי מעשיות. כי העמקות והחוכמה שמסתתרת בתוך הסיפורי מעשיות היא מאוד 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 גבוהה, מאוד עמוקה. אז הכלל הוא, זה שרבי נחמן ואחר כך תלמידיו של רבי נחמן לימדו אותנו פתח איך ללמוד את הסיפורי מעשיות. אני אגיד בקצרה שיש דמויות בתוך הסיפור, זה סיפור, אז יש דמויות, יש גיבורים לסיפור. וכדי להבין, להיכנס לעומק הדברים, זה בדרך כלל זה צריך להבין, הדבר הראשון זה... רפואה שלמה. רפואה שלמה. יוסי בן סבוט. רפואה שלמה. אז היסוד הראשון זה לדעת הדמויות למי הם רומזות. ומכאן אפשר קצת לאט לאט להתחיל לראות בעצם את היסודות ואת הדברים העמוקים שרבי נחמן רצה ללמד אותנו דרך הסיפורי מעשיות. היום אנחנו נראה סיפור שמעט מאוד כתבו עליו, על הסיפור הזה. וכמו שאומר אחד מהתלמידים, אחד מהמפרשים, שקראו לו רבי נחמן מצ'רין, אז הוא אומר שזה הסיפור הזה, אמר, כמה שנגיד, זה, אנחנו עוד פחות מטיפה מן הים. בכל הסיפור זה טיפה מן הים, זה עוד פחות מהטיפה מן הים. כי הסיפור הזה הוא מאוד נסתר, מאוד נעלם, אבל מעט כן סיפרו לנו, גילו לנו קצת מהסיפור הזה. הסיפור הזה זה המעשה השני, והוא נקרא מעשה ממלך וקיסר. כך השם של הסיפור. והוא מתחיל, רבי נחמן מתחיל את הסיפור, מעשה בקיסר אחד שלא היה לו בנים, גם מלך אחד לא היו לו בנים. עוד נקודה אחת חשוב להזכיר בסיפור, הרבה פעמים זה נראה כאילו הלשון לא מדויקת, לא נכונה. רבי נחמן שהוא סיפר את הסיפורים, הוא השתמש לפעמים במילים קצת לכאורה של טעויות בלשון או בדקדוק. אז רבי נחמן בעצמו אמר שגם זה מכוון, ובכל מילה יש לו כוונות גדולות מאוד, למה הוא דווקא שינה את הלשון. אבל גם כשהוא אמר את זה ביידיש, הוא אמר את זה בצורה לא מדויקת. גם כשהוא אמר את זה ביידיש. מעשה בקיסר אחד שלא היו לו בנים, גם מלך אחד לא היו לו בנים. ונסע הקיסר לארץ לשוטט לבקש אולי ימצא איזה עצה או תרופה להוליד בנים, וגם המלך נסע כמו כן. ונזדמנו שניהם לפונדק אחד, ולא היו יודעים זה מזה. והכיר הקיסר במלך שיש לו נימוס של מלכות, ושאל אותו, האם אתה מלך? והודע לו שהוא מלך. גם המלך הכיר בקיסר גם כן, והודע לו גם כן. והודיעו זה לזה שנוסעים בשביל בנים. כשאומר שלא היה להם בנים, הכוונה לא היה להם ילדים. לא בנים ולא בנות. וגם המלך וגם הקיסר השתדלו, כל הנסיעה הזה בשביל אולי ימצאו איזה תרופה, איזה דרך שיוכלו להוליד. ונתקשרו שניהם, באים שיבואו לביתם ויולידו נשותיהם, זכר ונקבה, באופן שיהיו יכולים להתחתן, אזי התחתנו בין שניהם. ונסע הקיסר לביתו והוליד בת, והמלך נסע לביתו והוליד בן, וההתקשרות הנ"ל נשכחה מהם. הם חזרו עם השמחה של הולדה, שכחו בכלל מכל ההחלטה, מכל מה שהם קבעו. ושלח הקיסר את ביתו ללמוד, גם הבן לך שלח את בנו ללמוד, ונזדמנו שניהם אצל מלמד אחד. והיו אוהבים זה את זה מאוד, ונתקשרו ביניהם, שיסעו זה לזה. ונתן הבן מלך טבעת ונתן על ידה, ונתחתנו יחד. אחר כך שלח הקיסר אחר ביתו והביאה לביתו. גם המלך שלח אחר בנו והביאו לביתו. והיו מדברים שידוחים לבת הקיסר, ולא רצתה שום שידוך מחמת ההתקשרות עם הבן מלך. והבן מלך היה מגעגע מאוד אחריה. גם אינה מתגעגע. גם הבת קיסר הייתה עצבה תמיד. והיה הקיסר מוליכה לחצרות שלו ולארמונות, והראה אותה, הראה את גדולתה, והיא הייתה תמיד עצובה. והבן מלך היה מתגעגע מאוד אחריה עד שנהיה חולה. וששאלו אותו על מה אתה חולה, לא רצה להגיד, עד שבסוף הודה וסיפר להם את כל הסיפור, שהוא חולה נפשי חולת אהבתך, נפשי חולת אהבה, אהבתה. אני מהגעגועים אני חולה. ואז נזכר המלך שכבר נתחתן עם הקיסר מקודם, והלך וכתב לקיסר שיכין עצמו לחתונה, ושלח את הבן שלו אל הארמון של הקיסר, והושיבו הקיסר בתוך חדר, ומסר לו ניירות לראות אם הוא יכול להיות במקומו אחר כך להניג את המדינה. ובאמת הקיסר לא רצה את הנישואים עם הבן מלך. לא מובן למה. לא מובן למה, רבי נחמן לא כותב לנו למה הקיסר בעצם לא רצה את השידוך הזה, אבל הקיסר לא רצה שהם יתחתנו. יום אחד נפגשו הבן והבת בארמון, ואמרה לו הבת קיסר, אמרה לו שאינה רוצה שום שידוך, מחמת שהיא רוצה רק אותו, ואמר לה מה נעשה ואביך אינו רוצה, ואמר לו אף על פי כן. אחר כך התייעצו שיניחו לפרוס עצמם על הים, וסחרו להם ספינה ופרסו על הים. הם החליטו לברוח על הים, הם יברחו והם התחתנו, והלכו על הים, ואחר כך הגיעו לאיזה חוף, לאיזה שפת ים, ושם הבת קיסר לקחה את הטבעת ושמה את זה על מקום מסוים, במקום שבו הם ירדו. ולאחר מכן איבדה את הטבעת, הבת קיסר איבדה את הטבעת, ואז אם זה היה באונייה, פתאום היא שמה לב שאיבדה את הטבעת. והלך הבן מלך לחפש את הטבעת, וכאן הם נאבדו זה לזו. עכשיו הבן מלך התחיל לחפש את הטבעת, עד שהוא בכלל שכח איפה הספינה, מרוב שהוא התרחק, והבת קיסר נשארה לבד, ומכאן מתחיל סיפור שלם מה קורה לבת קיסר. עד שבסוף, אחרי הרבה הרבה הרפתקאות, בסוף הם ייפגשו. אבל מפה ואילך זה כבר מתחיל הסיפור של הבת קיסר על הים. אבל בהתחלה, לפני שנראה את זה, נתבונן קצת בתחילת הסיפור. אם נשים לב, יש פה התקשרות. יש פה זוג שלפי כל מה שרבי נחמן מספר לנו, זה באמת הזוג שצריך להתחתן, זה עם זו. אבל נשים לב למשהו שקורה. הם נפגשים, יש ביניהם קשר, יש ביניהם אהבה גדולה, הם מאוד רוצים זה את זו, אבל אחר כך כל פעם יש איזו סיבה שגורמת להם להיפרד. אז יש התקשרות, הם נפגשים, הם נמצאים ביחד ושוב פעם הם נפרדים. וכך זה קורה למעשה כמה וכמה פעמים לאורך הסיפור. ההתחברות ואחר כך הפירוד. זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה זה, נשים לב בעצם מתי התחילה החתונה שלהם. מתי נקבע למעשה שהם בני הזוג, שהם צריכים להתחתן זה עם זה. אם נתבונן לפי המהלך של הסיפור, כל זה קרה עוד לפני שהם נולדו בכלל. זאת אומרת, יש פה בעצם חתונה שנקבעה לפני שהבן מלך והבת קיסר בכלל נולדו. כי כמו שראינו בתחילת הסיפור, המלך והקיסר נפגשו וקבעו שאם זה יקרה, שיוולדו להם בן ובת, יתחתנו. זאת אומרת, הם באמת לא התחתנו, וכבר קבעו את החתונה שלהם. עוד לא נולדו, וכבר קבעו את החתונה שלהם. אז זה שתי נקודות שנשים לב. קצת נתבונן מה העומק והרמזים של הדבר. הבת קיסר היא מרמזת על כלל נשמות ישראל. זה שני רמזים שתלויים וקשורים זה בזה. רמז אחד, הבת קיסר נקראת השכינה הקדושה. יש אור רוחני עליון מאוד, שנקרא השכינה או המלכות של הקדוש ברוך הוא, והבת קיסר מרמזת על השכינה ועל האור הרוחני הזה. הרמז השני, מי הבת קיסר, זה שהבת קיסר מרמזת על כלל נשמות ישראל. כל יהודי ויהודי למעשה עובר עליו כל הסיפור של הבת קיסר, כמו שאנחנו בעזרת השם נראה בהמשך. אבל פה יש שאלה, אם זה ברמז הראשון זה מרמז על השכינה, שזה בעצם איזה אושר או אור רוחני מאוד מאוד עליון, מה הקשר בין זה שרמז אחד, פירוש אחד זה שזה השכינה, פירוש שני שזה נשמות ישראל, מה הקשר בין שני הדברים? ובאמת, הזוהר הקדוש, ויותר בעריכות, רבנו אריה הקדוש, מאוד מעריכים בעניין זה, ואומרים יסוד גדול בדבר הזה. יש אור רוחני שכתוב הרבה מאוד בספרי המקובלים שנקרא השכינה. אומר רבנו אריה הקדוש, בכמה וכמה מקומות הוא אומר, כל מה שקורה בשכינה קורה בכל יהודי ויהודי. קורה בכלל ישראל וקורה גם בכל יהודי. לכן, כשאנחנו לומדים אם זה בספרי הזוהר, אם בכתבי רבנו ארי, או בשאר ספרים של המקובלים והחסידות, כשאנחנו לומדים על השכינה, אנחנו צריכים לדעת שבעצם יש לנו לימוד על עצמנו. מדוע זה כלל? זה כלל ויסוד מאוד גדול. מה שקורה בשכינה, קורה בכל אחד ואחד מאיתנו. כמובן שצריך לדעת איך ללמוד זה מזה. אבל אנחנו נקראים הבנים של השכינה. והשכינה נקראת סוד המלכות העליונה, ולכן אנחנו נקראים, כך אומר רבנו ארי, לכן עם ישראל נקרא בני מלכים. הפירוש של בני מלכים, שאנחנו בני המלכות העליונה. פירוש הדבר, כמו שהורים נותנים את כוחם בילדים, כך השכינה, כל כוחנו זה למעשה מהשכינה. וכמו שאמרנו, היסוד, זה מה שקורה בשכינה קורה בכלל נשמות ישראל. אז זה היסוד הראשון. הבן מלך מרמז על האמונה ועל ההתחברות שלנו עם הקדוש ברוך הוא. החתונה והקשר, הזוג של הבת קיסר עם הבן מלך, למעשה בעומק הדבר, זה הקשר שלנו, של כלל ישראל עם הקדוש ברוך הוא. וכל הסיפור בעצם הולך על היסוד הזה, על ההתחברות ועל ההתקשרות שלנו עם הקדוש ברוך הוא. עכשיו נתבונן בשתי הנקודות שאמרנו בהתחלה. קודם כל אנחנו רואים שיש חיבור גדול מאוד, וכשהבת והבן נפגשים יש אהבה מאוד גדולה ביניהם, אבל כל פעם יש סיבה שגורמת להם גם לפירוד. מה זה אומר אלינו, אצלנו? זה יסוד גדול מאוד שיהיה עד שיבוא משיח צדקנו וגם קצת אחרי זה. אחר כך זה יתוקן המצב הזה. אבל זה סדר ההנהגה מבריאת העולם ועד הגאולה, לעולם יהיה מצבים שתמיד עם ישראל בכלליות, כל אחד מאיתנו באופן פרטי, יהיו זמנים ומצבים שנרגיש קשר וחיבור מאוד מאוד גדול לקדוש ברוך הוא, אבל אחר כך גם יהיה פירוד. לכל אורך הדרך תמיד יהיה חיבור ותמיד יהיה גם פירוד בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. וזה היסוד הראשון שרבי נחמן מלמד אותנו בסיפור הזה. לכן זה לימוד מאוד גדול, שלפעמים האדם יש לו תקופות, ברוך השם קיבל מתנה, פתאום יש, הוא מרגיש בלב שלו אהבה, התחברות מאוד גדולה, קשר מאוד גדול לקדוש ברוך הוא. ובשעה שאנחנו מרגישים את זה, אז אנחנו חושבים שזה יהיה לתמיד. בעזרת השם זה יהיה לתמיד. אבל עד שזה יהיה לתמיד, צריך לדעת, יום אחד, זה כמו פתאום אדם קם בבוקר, הוא לא מרגיש שום דבר. בשלושה, ארבעה חודשים האחרונים, כל בוקר, הוא היה הראשון שפתח את הבית כנסת, בארבע וחצי בבוקר, הוא הרגיש אורות רוחניים עליונים, זה הקשר, זה החיבור. הוא היה בטוח שזהו, זה הולך להיות המצב התמידי. פתאום, אחרי שלושה, ארבעה חודשים, הוא קם בבוקר, הוא לא יודע בכלל מה עכשיו עושים בבוקר. רק הוא רואה ליד המיטה, הוא הכין את התפילין, הוא לא מבין מה זה התפילין האלה, מה זה הקופסאות השחורות האלה. זה הריחוק, זה העניין של הגלות. כך זה עובר על כל אחד ואחד מאיתנו באופן פרטי. גם אנחנו יכולים לראות בכלל ישראל, במצב הכללי של עם ישראל במשך הדורות, יש זמנים של מדרגות רוחניות מאוד גבוהות, עם ישראל במדבר, אחר כך בתקופת שלמה המלך, בית המקדש הראשון, אחר כך בבית המקדש השני, אז עם ישראל היה במציאות רוחנית מאוד מאוד גבוהה, אבל אחרי זה בגלויות. אחר כך בריחוק, אחר כך בהסתרת פנים, ועם הניסיונות הקשיים. מה שקורה בכלל, קורה בפרט. זה, הזוהר הקדוש אומר, תדע לך, זה גם קורה בעולם רוחני מאוד עליון, שגם השכינה יוצאת לגלות. היא מאוד אוהבת, מאוד רוצה את החיבור עם הקדוש ברוך הוא, עם האור של השם. האור של השכינה מאוד רוצה את החיבור עם האור של השם. אבל כמו שאצלנו יש חיבור ופירוד, כך גם למעלה יש חיבור ופירוד. אז זה היסוד הראשון שרבי נחמן ללמד אותנו. ולכן, מה שאנחנו יכולים ללמוד מזה, מה שלנו יש ללמוד מהדבר הזה, שקורה מצב שפתאום אדם מרגיש לכאורה, שכביכול סגרו לו את הדלתות, והרבה פעמים אנשים סיפרו לי, גם אני בעצמי הרגשתי, כביכול בשמיים האדם מרגיש לא רוצים אותי, רוצים אותך, אבל תדע, זה ההנהגה, זה הסדר, עכשיו משאירים אותך בחוץ. לפעמים אתה בארמון המלך, ולפעמים אתה מסתובב במדבריות. אחר כך יש זמן לשאלות. אז לעולם המצב הזה, זה יתוקן. כל זה מצב עד ביד משיח צדקנו. זה כתוב הרבה בחז"ל, בהרבה ספרים, שוודאי כל המצב הזה הוא רק זמני. למה הקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו בצורה כזאת? מה הסיבה? למה לקדוש ברוך הוא להנהיג אותנו בדרך של קירוב וריחוק? כל זה מסיבה אחת פשוטה, לא פשוטה, אבל סיבה אחת, שהקדוש ברוך הוא רוצה את העבודה שלנו ואת הניסיון, שהעולם הזה זה ניסיון ובחירה. ובבחינה הזאת, בנקודה הזאת, מהו הניסיון שלנו? לדעת לא להיבהל, שאנחנו מרגישים כאילו סגרו לנו את כל הדלתות, ולפעמים גם האדם מרגיש לא רוצים אותי, תראה לדעת, רוצים אותך, אבל עכשיו אתה צריך לחכות בחוץ. יש כזה דבר שאומרים לאדם, תמתין בחוץ עד שיפתחו לך את הדלת. אחר כך פותחים לאדם את הדלת. עוד פעם הוא מרגיש טוב, מרגיש רוחניות, מרגיש עלייה רוחנית, אבל תדע, ככה זה הדרך. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, זה ויהי ערב ויהי בוקר. לילה זה ריחוק, יום זה גילוי והערה. זו הנקודה הראשונה. אבל בתור זה רבי נחמן מלמד אותנו עוד משהו, עוד נקודה מאוד מאוד עמוקה. מתי התחיל החיבור בין הבן והבת? בסיפור, במהלך הסיפור. אז כמו שאמרנו, החיבור בין הבן והבת התחיל לפני שהם נולדו. כל פרט בסיפור הוא רמז גדול מאוד. יש בכל פרט ופרט בסיפור רמז מאוד גדול. אז הנקודה הזאת שהבן והבת למעשה נקבע זיווגם והקשר ביניהם עוד לפני שהם נולדו, אומר לנו פה רבי נחמן יסוד מאוד מאוד גדול, שזה אחד מיסודות בריאת העולם. ההולדה של הבן והבת זה יום בריאת העולם. או יותר נכון, שבוע בריאת העולם. השבוע שבו נברא העולם, זה הבן והבת נולדו. מכאן, ברגע שנברא האדם הראשון, נבראו אדם וחווה, מכאן ואילך באו כל העולם, כל בני עולם באו, עם ישראל הגיע לעולם על ידי האבות הקדושים שהולידו את עם ישראל, ומאז אנחנו חווים את מה שאמרנו קודם, את הקירוב ואת הריחוק. אבל מה המשמעות של הדבר להגיד שיש קשר לפני ההולדה, וכמו שאמרנו, ההולדה זה בריאת אדם וחווה, זה בריאת העולם. אז מסתבר, אומר לנו רבי נחמן, ובאמת הקשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא היה לפני שהעולם נברא. לפני שאדם וחווה נבראו, כבר היה קשר בין נשמות ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. אז פה מתעוררת השאלה, איך זה יכול להיות? עדיין לא נבראנו. איך יהיה קשר? וזהו סוד גדול. זה סוד מאוד מאוד גדול מסודות הקבלה. שני, כמה וכמה ספרים כתבו וגילו לנו קצת את הדבר הזה. נביא שני מקורות ליסוד הזה. הראשון זה בעל התניא. בעל התניא למעשה אומר דיוק. הוא מדייק דברי מדרש. אומר, כתוב במדרש רבה, ישראל עלו במחשבה תחילה. זאת אומרת שיש קשר, או יש מקום שישראל נבראו במחשבה. כך אומר המדרש. שאומר בעל התניא, שואל בעל התניא שאלה, בשעה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, באיזה אופן הוא ברא את העולם? זה היו, הוא הזכיר פועלים שעם פטיש ואבנים התחילו לבנות את כדור הארץ ואת כל הגלקסיות, באיזה אופן הוא ברא את העולם? למעשה, חומש בראשית, פרשת בראשית מלמד אותנו. איך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? ויאמר אלוקים, יהי אור, ויהי אור. ויאמר אלוקים, יהי רקיע תחת השמיים, ויהי רקיע. וזה מה שחז"ל אומרים, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם במאמרות, בדיבור. הוא אמר ונהיה. הקדוש ברוך הוא לא צריך פועלים. האמירה שלו ברא את העולם. אומר בעל התניא, זאת אומרת שכל בריאת העולם, בראשית, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, הכל זה במאמרות. אבל חז"ל אומרים שישראל עלו במחשבה תחילה. שואל שאלה, הבעל התניא שואל שאלה, מה קודם למה? המחשבה קודמת לדיבור או הדיבור קודם למחשבה? ברור שהמחשבה קודמת לדיבור, זה ודאי, המחשבה קודמת לדיבור. אז אם בראשית, היום הראשון של בריאת העולם, זה דיבור, אז מתי עלו ישראל במחשבה? מתי זה היה? אומר מכאן שנשמות ישראל נאצלו ונבראו לפני בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. כי בראשית זה דיבור. אבל באמת היה מהלכים של בריאת העולם לפני בראשית. מאיפה בעל התניא אומר את זה? למעשה זה כתוב במפורש בזוהר, ורבנו אריה הקדוש כותבים את זה במפורש, וזה עומק הסיבה שהתורה מתחילה בבית ולא באלף. התורה זה בבראשית. שאני יודע שלא כאן ההתחלה האמיתית של בריאת העולם, אלא זה שלב מאוד מאוד משמעותי, מאוד מאוד גדול, אבל יש שלבים שהיו לפני בראשית. ובשלבים האלה שהיו לפני בראשית, אז למעשה כבר היו נשמות ישראל, עלו במחשבה תחילה, וכבר היה קשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. כך אומר, זה המהלך של בעל התניא. יש עוד מהלך אחד, להביא ראיה לקשר שיש בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, שזה לפני בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, ובהמשך נראה שיש לזה משמעות מאוד עמוקה לקשר הזה. זה יש אחד מהצדיקים, היה השם שלו רבי צבי אלי מלך מדינוב, הבני שכר, כתב כמה ספרים, ספרים שלו כך מקובל בחסידות, שזה נכתבו ברוח הקודש הספרים שלו, והוא שואל שאלה על משנה מאוד מאוד תמועה במסכת תענית. יש דבר תורה, איזה חידוש במסכת תענית, במשנה, שזה מאוד מאוד תמוע, המשנה הזאת. כתוב במשנה, לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב ויום הכיפורים. שבהם, מה היה קורה בימים הטובים האלה? זה היה בזמן בית המקדש הראשון, ולפני זה בזמן המשכן. אז כתוב במשנה, מדוע הם היו נקראים ימים טובים, ט"ו באב ויום הכיפורים? שבהם בנות ישראל הרווקות היו יוצאות לחול בכרמים. היו לובשות בגדים לבנים, הולכות לרקוד. היו רוקדות בכרמים. והיו בני ישראל הרווקים, הולכים לכרמים ובוחרים בת זוג בריקודים האלה. וכל זה היה על דעת חכמים. חכמים הורו כך לבחורים ולבחורות, הם אמרו, תראו, עד שתלכו לשטחן זה ייקח זמן, עד שימצא את הבת זוג, או אומר לבת זוג, עד שתמצא את הבת זוג, זה סיפור, את יודעת, מבררים במשפחה וזה, בוא נדלג על כל זה. בקבו, החכמים אמרו, חבל על כל העבודה של השטחנים, בוא נדלג על העבודה של השטחנים, שלחו את בנות ישראל, הרווקות, לחול בכרמים, לרקוד בכרמים, ואת הבחורים ללכת למצוא את הזיווגים. כל שנה, אחרי ט"ו באב, ואחרי יום הכיפורים, היו עשרות חתונות. ומאות חתונות היו. אחד מהצדיקים שאנחנו שמענו עליו, הוא מצא את הבת זוג שלו בריקודים האלה. זה שאול המלך. שאול המלך, הבת זוג שלו מצא אותה בריקודים האלה בכרמים. כך כל זה כתוב במשנה במסכת תענית. לכאורה, הרי זה אחד הדברים הכי תמויים הדבר הזה. איפה כל העניין של גדרי צניעות בין בחורים ובחורות? מי שמע כזה דבר, שולחים בחורות ושולחים את הבחורים למצוא את הבת זוג. ואיפה היצר הרע? מי אמר שהוא באמת כל אחד יוצא את הבת זוג שלו, או היא תרצה את הבן זוג שלה? מה, אולי היא תמצא חן בעיניו, אולי יש שם איזה בחורה ששישה ירצו אותה, מה יקרה אז? מה נעשה אז? נטיל גורל? מה נעשה במצב כזה? אז לכן זה מאוד תמוע איך חכמים עשו כזה תיקון ותקנה למצוא ככה את הזיווג. לכן, זו שאלה מאוד גדולה על הדבר הזה. פעם הזכרנו את זה, שבעצם יש פה סוד מאוד גדול בדבר הזה. חכמי ישראל, זה היה זמן בית המקדש הראשון, וגם זה היה בזמן המשכן, עוד לפני בית המקדש הראשון. החכמים ידעו ברוח קודשם, ברוח הקודש, הם ידעו שבשני הימים האלה, ט"ו באב, יום הכיפורים, יורד אור של שידוכים וזיווגים אמיתיים לעולם, ולא יהיה מציאות. הם כל כך היו, ידעו את זה וראו את זה, שלא יהיה מציאות, שיהיה מציאת חן בין בחור לבחורה, אלא אם כן הם משורש לשמתם הזיווג האמיתי. הם כל כך היו בטוחים בדבר הזה, שהם ממש תקנו תקנה, לכו תרקדו, אמרו לבנות, לכו תרקדו, אמרו לבחורים, לכו תמצאו, והם לא חששו שיהיה פה תקלה. אלא אם יש מציאת חן, אם בא בחור אומר, בחורה הזאת, אתה יודע שרקדה שם בפינה, בסיבוב, ועשתה שם סיבובים, זו מוצאת חן בעיניי, זה הזיווג שלך. לא יכול להיות אחרת. והוא גם ימצא חן בעיניה. כי זה הזיווג האמיתי משורש הנשמה. לכן, כתב אחד מגדולי הצדיקים, בעל הלשן שבו והחלמה, בשם הזוהר הקדוש הוא מביא את זה, אומר שיבוא משיח צדקנו, כל אחד ימצא את הזיווג האמיתי שלו, ולא יהיה בזה שום ספק בדבר הזה. ולא רק זה, גם לא יהיה מציאות של מציאת חן, אלא אם כן זה הזיווג האמיתי. כי כל מה שיש מציאת חן, בלבול הדעת והעיניים, זה בגלל היצר הרע. אבל ברגע שלא יהיה יצר הרע, אז יהיה זוגות, יהיה משפחות, יהיה בעל ואישה. וזה גם יהיה גם באלף השביעית והשמינית וגם הלאה יהיה כזה, יהיה את המציאות הזאת. אבל זה יהיה אך ורק במציאות האמיתית. זאת אומרת, משצת שורש לשמתם הם באמת בני זוג. וידעו חכמי ישראל, שבשני הימים האלה, ט"ו באב ויום הכיפורים, יורד כזה אור של אמת לעולם, שלא חששו לשום תקלה. הם ידעו, יהיה מציאת חן, זה הזיווג האמיתי. ועושים חתונות. לכן היה שם, הרבנות ישבה שם כבר מחוץ לקרבים, וישר עשתה כבר רישום לחתונות. היה בחור יוצא, אומר, זאת פלונית מוצאת חן בעיניי, תרשום אותה. הפקידים כבר היו רושמים חתולה, היו אומרים לו, באיזה תאריך אתה כבר מתחתן. אז הכל הלך שם כסדר, לא היה שם בעיה. שואל, אבני שכר שואל שאלה. אומר, בסדר, יש כזה דבר, חכמי ישראל באותם דורות ידעו, קיבלנו. אומר, אבל למה דווקא שני הימים האלה, ט"ו באב יום הכיפורים, למה לא בימים אחרים? מה מיוחד בימים האלה, שדווקא בימים האלה ירד האור הגדול הזה של הזיווגים לעולם? אומר אבני שכר, להסביר את יום הכיפורים, אומר, יותר קל לי. אומר אמני יששכר. קל לי להסביר למה ביום הכיפורים. מדוע? אומר, ביום הכיפורים משה רבנו ירד מהר סיני עם הלוחות השניים. ואז משה רבנו נתן את הלוחות השניים. הלוחות הראשונים כידוע, בגלל חטא העגל הוא שבר. הלוחות השניים הוא נתן לעם ישראל. מתי הוא נתן אותם? זה היה ביום הכיפורים. באותה שנה שהוא עלה להר סיני, והוא ירד ביום הכיפורים, ובאותו יום הוא נתן את הלוחות לעם ישראל. אומר אבני יששכר, מה המשמעות של נתינת הלוחות לעם ישראל מבחינת הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא? זה גם כן, זה דברי חז"ל. החז"ל אומרים שברגע שעם ישראל קיבל את הלוחות, זה כמו החתן שנותן לכלה את הטבעת במתחת לחופה. ברגע שמה, מה קורה? ברגע שהוא מכניס לה את הטבעת, אז בעצם חלו כל הקידושין, כל הקשר הרוחני העמוק בין החתן לכלה נוצר ברגע שנותן לה את הטבעת. לפעמים אנחנו מקדשים, זוכרים לקדש את זוג, אני אומר לחתן, תראה, עד הרגע שאתה מחזיק את הטבעת, אתה יכול לברוח. אבל תדע לך, נתת את הטבעת, זהו. זה סגר, זה אתה התחייבת, אני לוקח את החתן לחופה, אני אומר לו, תשמע, אתה עדיין יכול לברוח. אבל אף חתן לא ברח אז. היה פעם מישהו שבא ואמר לי, חבל שלא שמעתי לך. אבל... מה? אז הטבעת, נתינת הטבעת, זה נקרא מעשה הקידושין. שם בעצם נוצר הקשר הנפשי, הרוחני, העמוק, להיות בעל ואישה. עד רגע נתינת הטבעת, זה הכל רק להכיר, זה הכל נחמד מאוד, אבל זה עדיין לא היווצרות הקשר. בנתינת הטבעת נוצר הקשר. אז אומרים חז"ל, שבשעה שהקדוש ברוך הוא נתן, משה רבנו נתן את הלוחות לעם ישראל, משה רבנו אז היה בתפקיד הרב המקדש, והשליח של הבעל זה הקדוש ברוך הוא, כלל ישראל זה האישה, באותו שעה שנתן לנו היה קידושין. זאת אומרת שלמעשה אז התקדשנו לקדוש ברוך הוא. אנחנו למעשה כביכול, מבחינה רוחנית, זה נקרא כבעל ואישה. קשר, כמו שבעל ואישה זה קשר רוחני מאוד עמוק, מאוד רוחני, כך הקשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. אז אומר אבני יששכר, מכאן, לכן כל שנה ביום הכיפורים ירד אור של זיווגים לעולם. כי הזיווג, הקשר, החיבור בינינו לבין הקדוש ברוך הוא היה ביום הכיפורים, לכן כל שנה ביום הכיפורים היה הערה רוחנית כזאת גדולה למצוא את הזיווג האמיתי. מישהו שאל אותי על אבני יששכר הזה, פעם למדנו בכולל את אבני יששכר, הוא אמר לי, אבל תראה כמה פעמים הקדוש ברוך הוא גירש אותנו. כל הגלויות, כל מה שעובר עלינו, זה גירושין. אמרתי לו, לא, פירשת את זה לא נכון. מה שאמרת זה המחלוקת המהותית בין היהדות לנצרות. באמת לאמיתה, נכון, הקדוש ברוך הוא לפעמים כועס עלינו, מגרש אותנו. אבל כל זה זה בגדר של בעיות שלום בית. גט לא היה פה. לא היה גט אף פעם בינינו והקדוש ברוך הוא. בעיות של שלום בית יש. צריך למצוא מישהו שאיזה מטפל בשלום בית, שיטפל בשלום בית שלנו עם הקדוש ברוך הוא, שזה הצדיק, שמטפל בבעיות של שלום בית שיש לנו עם הקדוש ברוך הוא. אבל הקדוש ברוך הוא אמר, גט אני לא נותן. הוא לא נתן לנו גט. ובאמת זה עומק הדבר, זה טענת הנצרות, שהוא כן נתן לנו גט. והוא כביכול נשא אותם. אז זה השקר של כל הנצרות, זה הברית החדשה, זה הקידושים השניים של הקדוש ברוך הוא. אבל כבר בלעם אמר, לא אל ויחזב, איני משנה את דעתי. הקדוש ברוך הוא אומר, לא משנה. האישה שלי עושה לי בעיות, אני כבר אדע איך לטפל בה. אבל לגרש אותה, אני לא מגרש אותה. אז כל מה שלפעמים מגרשים אותנו ומתלטלים, צריך לדעת, זה בעיות של שום בית, אז זה לא גט. אין גט בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. ברוך השם. אז על זה אומר אבני יששכר, ולכן ביום הכיפורים היה יורד כזה אור של קשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. אומר אבני יששכר, אבל ט"ו באב, למה דווקא? אז יום הכיפורים מצאנו תשובה. אבל מה עם ט"ו באב? איך הגיע ט"ו באב להיות יום גילוי החיבור שבינינו לבין הקדוש ברוך הוא? אז אומר שם, אומר חידוש מאוד, מאוד נפלא אבני יששכר. אומר, מה היה התאריך שנבראו אדם וחווה? באלף בתשרי, יום שישי לבריאת העולם, זה היה אז אלף בתשרי. בקף אי באלול, חמישה ימים לפני זה, זה יום ראשון לבריאת העולם. על זה נאמר בראשית, ברא אלוקים, יום אלוקים היא יור, זה קף אי באלול של שנת בריאת העולם. אומר אבני יששכר, כתוב בחז"ל, שבאותו יום, ביום הראשון של בריאת העולם, כבר כל הבריאה עלתה במחשבה של הקדוש ברוך הוא, ונוצרו כל הבריאה, כל הבריאה נוצרה באיזושהי בחינה מסוימת, ובכל ימי הבריאה כל יום ויום יצא הדבר מן הכוח אל הפועל, אבל היצירה הייתה כבר ביום הראשון של בריאת העולם. ומה הדבר דומה? התינוק נולד, יש לו תאריך הולדה, אבל הוא נוצר עוד קודם. התינוק נוצר, כל התהליך ההיווצרות שלו במקום נעלם עוד לפני שהוא נולד. כך גם העולם, היה, זה נקרא בסוד העיבור, נוצר העולם בעיבור, וכל יום בבריאת העולם יצאו דברים מן הכוח אל הפועל. ביום השני יצא הרקיע, ביום השלישי העצים והפרחים והצמחים, ביום הרביעי שמש וירח וכוכבים, ביום החמישי הדגים והעופות, ביום השישי הבהמות ואחר כך האדם. כל יום ויום היה לו את היום שלו שבו נולדו הדברים, אבל היצירה הייתה כבר ביום הראשון. זה חזל אומרים. אומר אבני שכר, זאת אומרת שיצירת אדם וחווה היה בעצם בקף A באלול. הם נולדו בבריאה באלף בתשרי, ביום שישי לבריאת העולם. אבל מתי הם נוצרו? הם נוצרו כבר בקף A באלול. אומר, כתוב בגמרא, יש גמרא שאומרת, 40 יום לפני יצירת הוולד, מכריזים בשמיים בין פלוני לבת פלוני. זאת אומרת שבכלל, אנחנו פה מחפשים בעולם את השידוך, אבל בשמיים, לפני, 40 יום לפני שנוצרנו, כבר הכריזו, כבר קבעו את הקשר. אז אומר, כתוב, 40 יום לפני יצירת הוולד, הכריזו בשמיים, בין פלוני, מכריזים בשמיים בין פלוני לבת פלוני. אומר, יצירת הוולד, היצירה של הוולד זה היה, אמרנו, בקפי באלול, ההולדה באלף בתשרי, אבל היצירה בקפי באלול. אומר, 40 יום לפני זה, הכריזו כבר, בן פלוני, הקדוש ברוך הוא, לבת פלוני, נשמות ישראל. כמו שכתוב בגמרא, ש-40 יום לפני היצירה כבר מכריזים את זה. אומר, ניקח מקפי באלול, 40 יום אחורנית, שאז הכריזו את זה, מתי זה יוצא? ט"ו באב זה יוצא. זאת אומרת, בט"ו באב, לפני בריאת העולם, בשמיים הכריזו, הקשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. בן פלוני לבן פלוני. וזה 40 יום לפני בריאת העולם. אומר הבני שכר, ועל כן כל שנה בט"ו באב יורד אור של שידוכים לעולם. לכן זה המקור של זה. אז זה, כל זה נמצא למעשה בדברי, מה שרבי נחמן אומר, שהמלך והקיסר קבעו ביניהם, שאם יוולדו להם, וכשיוולדו להם בן ובת, יתחתנו ביניהם. הבן והבת עוד לא נולדו, כבר נקבע הקשר. בינינו לבין הקדוש ברוך הוא כבר נוצר קשר, שהיה עוד, כמו שראינו מבעלתן, בני שכר, יש לזה עוד הרבה מקורות, קיצרנו בדבר הזה, שבעצם יש קשר בין נשמות ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, לפני, עוד לפני בריאת העולם. אז זה למעשה ההתחברות, ההתקשרות הראשונה שלנו עם הקדוש ברוך הוא. לכאורה, יש פה שאלה. בסדר, יש כזה דבר. האם יש לזה משמעות לדבר הזה? שהקשר שבינינו לבין הקדוש ברוך הוא, עוד לפני בריאת העולם, עכשיו נברא העולם, כולנו באנו לעולם הזה, כל אחד בא לתוך הניסיונות, לתוך הקשיים. מה המשמעות להגיד שיש קשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא עוד לפני בריאת העולם? אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, ועוד כמה צדיקים כותבים את זה, אומרים שיש בזה יסוד מאוד גדול בדבר הזה. הקשר שבינינו לבין הקדוש ברוך הוא, שנוצר לפני בריאת העולם, יותר חזק מבריאת העולם עצמה. מה הכוונה? בריאת העולם זה בריאת הניסיונות. עולם זה מלשון העלמה, נעלם. אנחנו באים לעולם הזה, אנחנו באים, לכל אחד מאיתנו יש ניסיונות, קשיים, התמודדויות. מתוך הניסיונות, מתוך הקשיים, מה שקורה, הרבה פעמים אנחנו שוכחים את הקדוש ברוך הוא. עם ישראל בכל מיני תקופות שכח בכלל ממציאות השם. כל אחד מאיתנו באופן פרטי עבר עליו הרבה זמנים שהוא בכלל שכח מהקדוש ברוך הוא. עניין אותו דברים אחרים. מיליון דולר בעובר ושב, זה היה הרבה יותר מעניין עכשיו מה הקדוש ברוך הוא, מה קורה בקדוש ברוך הוא. ושאר פיתויי העולם הזה, שכחנו מזה, נשכח מאיתנו הקשר בינינו ובין הקדוש ברוך הוא. אבל, אמר רבי צדוק הכהן מלובלין, מכיוון שהקשר שלנו הוא יותר, הוא קודם, ולא רק קודם בזמן, אלא קודם במעלה, הרבה הרבה יותר חזק ממציאות העולם, אז אומר יסוד מאוד גדול בדבר הזה, אומר, כל מציאות העולם לא תוכל לנתק ולסתור את הקשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. כלומר שהקשר במהות הפנימית שלו הרבה הרבה יותר חזק מכל מה שיכול לקרות בעולם הזה. אז גם אם יקרה לבן אדם, יהודי, ייפול לא ל-50 שערי תומה. חזל אומרים שיש 50 שערי תומה, יש היום חכמים בדור שלנו שחולקים על חזל. הם באים ומעידים, היינו ב-50,000 שערי תומה. אז לכאורה זה קושייה, אבל אפשר ליישב את הקושייה הזאת. אז אומרים, יהודי ירד לשיא השיגונות והריחוק שיכול להיות בעולם הזה. ובאמת, באותו רגע, שהקדוש ברוך הוא מזכיר לאותו בן אדם, אומר, הוא מזכיר לו, הוא מזכיר לו ניצוץ אחד. הוא אומר לו, אתה זוכר את ט"ו באב שלפני בריאת העולם, שהכריזו על הקשר ביני לבינך? מה קורה? ברגע שהאדם מקבל את זה, נזכר את זה בנשמה שלו, מיד הוא מקבל התעוררות מאוד גדולה לחזור אל הקדוש ברוך הוא. כי באמת הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא יותר חזק מכל אפשרות של קשר בעולם הזה. כל כמה שאדם יכול לרדת בעולם הזה לתאוות ולשיגונות ולדמיונות ולהתחבר עם העולם הזה, הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא פי אין סוף יותר חזק מזה. אז למה אנחנו יורדים? כי עשו לנו מסך, השכיחו לנו מהקשר הזה. הקדוש ברוך הוא מה הוא עושה? ברגע שהוא מחליט שיהודי יחזור אליו, הוא לא צריך להתאמץ הרבה. מה הוא עושה? הוא מזכיר, הוא שולח לו ניצוץ אחד, אחד חלקי מיליארדים של ניצוץ על הקשר שהיה לפני בריאת העולם. ואדם קם בבוקר, הוא לא יודע את זה. וזה, הכל זה היה המשיח, הגאולה באה בהיסח הדעת, גם הגאולה הפרטית. אדם לא יודע את זה. פתאום הוא קם בבוקר, והוא ישר שואל, אתם יודעים איפה הקדוש ברוך הוא נמצא? מישהו מכיר אותו, מישהו שמע עליו, אני רוצה לדעת איך אני מגיע אליו. אני רוצה להתחבר איתו, אני רוצה לחזור אליו. החזרה בתשובה זה לא דבר טבעי. זה לא שמישהו אמר לבן אדם משהו, ולכן הוא חזר בתשובה, או שהוא שמע או שקרה לו. זה לא כך. אלא השורש העמוק של החזרה בתשובה זה, שהקדוש ברוך הוא פותח את השמיים, שולח ניצוץ אחד, כמו טיפת גשם, רק טיפה אחת הוא שולח משם, לנשמה של האדם, של האדם, פתאום האדם מתעורר בהתעוררות עצומה, בהתעוררות עצומה. הוא נזכר בקשר הזה, הנשמה שלו נזכרת בקשר הזה, הוא רק רץ ומחפש איפה אפשר למצוא את הקדוש ברוך הוא. זה כמו שסיפרתי לפני כמה זמן, נהיה של איזה יהודי, אמר לי, הוא אמר לי, אני הייתי חילוני למהדרין. לא היה, היינו מהדרים בחילוניות. יום אחד הוא נסע עם כמה חברים שלו לאילת, אומר, בכביש הערבה, אומר, אני לא יודע, בחיים שלי לא חשבתי לא על תורה, לא על אמונה, לא על הקדוש ברוך הוא, בגיל 25, אומר, אני נוסע עם חברים שלי בכביש הערבה, פתאום אני שואל אותם, אם הם יודעים מתי היה מתן תורה, מתי הקדוש ברוך הוא מתן לנו את התורה, מה המשמעות של התורה, מה המשמעות שבריאת העולם. החברים שלו מכירים אותו, חברים טובים, מכירים אותו הרבה זמן, ככה הוא סיפר לי, הסתכלו עליו והם אמרו לו, אתה בטוח שאתה בסדר? אולי לקחת משהו? אולי קרה לך משהו? אמר להם, אתם יודעים, אתם צודקים. ככה הוא סיפר, אמר, הוא באמת. אמר, באמת אתם צודקים, מה אני מדבר עכשיו? מה פתאום אני מדבר על הדברים האלה? אמר, בסדר, כנראה שמשהו התבלבלתי. שתק. אחרי רבע שעה, 20 דקות, בכביש הערבה. הוא עוד פעם שואל אותם, תגיד, אתם יודעים, האם התורה זה אמת, ומה היא אומרת, ומה המצוות, ומה... הם אמרו לו, מה קרה לך? הוא אמר, ככה הוא סיפר לי, הוא אומר, חשבתי, אמרתי, באמת מה קרה לי? אמר, טוב, אני שותק. הפעם שלישית שזה קרה, אז הם אמרו לו, תשמע, תהיה רגוע, אתה לא צריך להיבהל, זה מצב נפשי שכנראה משהו עובר עליך, איזה סוג של טראומה. אנחנו באילת, יש פסיכולוגים, אנחנו, בעזרת השם, נלך לפסיכולוג באילת, ותצא מהמצב הזה. הוא אמר, אני באמת חשבתי שאני צריך ללכת לפסיכולוג באילת. הגיעו לאילת, זה קצת נשכח ממנו, ביום שני, כל זה לפני כמה חודשים, סיפר לי איזה מישהו. הוא אומר, ביום שני אנחנו על החוף באילת, פתאום הגיע לשם איזה חסיד ברסלב אחד לעשות הפצה על החוף. אז איך שהוא ראה אותו, הוא אומר, קמתי אליו, ניגשתי אליו, אמרתי לו, תגיד, אתה יכול להגיד לי מתי נברא עולם, מתי הקדוש ברוך הוא נתן תורה? הוא אומר, מהשיחה הזאת עליתי לירושלים. ככה זה היה. אז איך זה קורה כזה דבר? ובאמת, ברוך השם, בדור שלנו אנחנו רואים את זה לאלפים רבבות ויותר, שזה קורה כל הזמן את הבחינה הזאת, שהנשמה פתאום מקבלת איזשהו הערה, איזשהו מסר, ואחרי שהיא מקבלת את המסר, ישר הוא רץ לחזור בתשובה, והוא אחרי שלושה חודשים שהוא חוזר בתשובה, הרבה פעמים ראיתי בעלי תשובה, אחרי שלושה חודשים ראיתי אותם עצובים. אמרתי להם, רגע, מה אתה עצוב? ברוך השם, זכית לחזור בתשובה, למה אתה עצוב? הוא אומר, אני עצוב כי אני עוד לא רבי שמעון בר יוחאי. אמרתי לו, אתה לפני חצי שנה עוד היית בפאבים, אתה כבר רוצה להיות רבי שמעון בר יוחאי? תן לקדוש ברוך הוא צ'אנס, עוד כמה חודשים. כל כך מהר אתה כבר רוצה להיות רבי שמעון בר יוחאי, משה רבנו. יהודי, עכשיו אתה בתשובה, הוא כבר רוצה להיות משה רבנו, הוא רוצה להיות כבר הצדיקים הכי גדולים. כל זה למה? מה הסיבה? זה ההערה העמוקה והפנימית שאדם קיבל, אז הוא לא רוצה לוותר על שום דבר. אבל זה כלל. זה כמו שאמרנו, הכלל. קיבלנו את ההערה הזאת, כל אחד ברוך השם, וכל באמת סדר הגאולה זה להמשיך להתפלל שעוד ועוד ירדו לעוד נשמות ההערות האלה שירדו, ואז זה לא צריך לעשות תעמולה, כפייה דתית. האדם רץ בכל כוחו לחפש מה הוא באמת מחפש, בפנימיות שלו מה הוא באמת מחפש. באמת האדם מחפש את הקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא, הרוחני והעליון הזה. מדוע? כי אין עושר ותענוג בלב האדם ובנפש האדם יותר מהתענוג הזה. עד שכל תענוגי העולם מתבטלים לגמרי כשזה מתגלה באדם. כשזה מתגלה באדם, אדם לא רוצה שום דבר מהעולם הזה. הוא רק רוצה את הקשר הזה. וזה למעשה החיפוש שלנו. החיפוש שלנו זה החיפוש של הקשר, של האור, של הנעימות, של התענוג הזה. אבל כמו שראינו, שהמנחם מלמד אותנו, היסוד בבריאת העולם זה יש גילוי של הקשר הזה, יש גילוי גדול מאוד של אהבה, אבל צריך לדעת, עוד מעט יבוא הסתרה. הסתרה וגילוי, הסתרה וגילוי. כך הדרך של הקשר והחיבור שלנו לקדושה. וכמו שאמרנו קודם, בשם הרמח"ל, למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה כך? אנחנו רוצים שיהיה תמיד גילוי, ולעתיד לבוא זה יהיה כך. לעתיד לבוא זה באמת יהיה תמיד מציאות קבועה ותמידית של גילוי. אלא הסיבה היא שזה כך, זה בשביל הניסיון ובשביל הבחירה. כי הקדוש ברוך הוא רוצה את העבודה שלנו בעולם הזה. ואילו היה גילוי, לא היה בחירה. היצרה, כשברגע שלאדם יש אור פנימי של הקדושה, של הקדוש ברוך הוא, של אהבת השם, אין יצרה באותו זמן. היצרה כמעט מתבטל לגמרי. לכן האדם אומר, בזמנים האלה, בלקוטי מוהר"ן, רבי נחמן אומר, שבשעה שמאירים לאדם את האור הזה, אז האדם אומר, ברוך השם, הוא חושב, זה כבר יומיים, שלושה, יש לו את האור הזה, הוא בטוח שהיצרה נכנע, זהו, התייאש, והתפטר. על כל פנים אליו, לגביו הוא התפטר. עוד כמה יהודים הוא יטריד אותם עוד כמה זמן, אבל איתו הוא כבר, ברוך השם, סיים עם היצרה. אחרי כמה ימים, הוא לא יודע באמת שהיצרה זה חסיד ברסלב הראשון. הראשון שהתקרב לרבי נחמן ברסלב זה היה היצרה, והוא קיבל את היסוד ואת הכלל, אין שום יוש בעולם כלל, ועד שלא יבוא משיח צדקנו, שלא יהיה שום דמיון. הוא לא מתפטר, הוא לא מתייאש, הוא לא נחלש, אבל הנה, אולי הייתי כמה ימים, אז הוא אמר לי ככה, אותו יהודי אמר לי, תשמע, אולי הייתי, איזו תקופה, אולי הייתי. אמרתי לו, מה אתה חושב שהוא עשה? אמרתי לו, אני הבנתי שזהו, הוא התייאש ממני. אמרתי לו, לא, הוא הלך למכון ג'יוג'יצו, למד תרגילים חדשים, הלך למנוחה, נסע לאיזה בית מלון, נח, למד תרגילים חדשים, הוא בא אליך בכוחות חדשים. עד שלא יבוא משיח צדקנו, הוא לא הולך לעזוב אותנו. כל זה, זה בשביל הבחירה, זה בשביל העבודה, בשביל הניסיון, שידי שנוכל להתמודד בעולם הזה, כי זה רצונו של הקדוש ברוך הוא, לכן זה הסדר ההנהגה הזאת של החיבור והפירוד. ולעולם זה יהיה ככה. משיח צדקו יפטור אותנו מכל זה, בעזרת השם בקרוב. ואז הוא נטל את הטבעת, והטבעת, נתינת הטבעת מרמזת, הזוהר הקדוש אומר, כמו שחתן וכלה, למעשה נוצר הקשר ביניהם, ביניהם לבין הקדוש, בין החתן לכלה, קשר הנישואין והקידושין נוצר ברגע שנוטל את הטבעת, כך יש מושג רוחני שכביכול הקדוש ברוך הוא נותן לנו טבעת. זה הנתינת טבעת של הבן מלך לבת קיסר. מהי הטבעת שהקדוש ברוך הוא נותן לנו? הטבעת זה בחינה שמאיר בתוך ליבו של האדם עומק העניין של הקשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. עד שמגיע מצב מסוים, שבהתחלה, כשאדם מתחיל להכיר את התורה, את האמונה, את הקשר עם הקדוש ברוך הוא, עדיין לא שלם בדעתו שוודאי זה ככה. בינתיים זה טוב ככה. אני רואה, יש פה איזה קשר טוב, יש פה איזה חיבור, זה כמו שבחור מכיר בחורה, זה בזמן האירוסין, או בזמן לפני החתונה. נראה, אולי נתחתן, בינתיים נעים לי לדבר איתה. ככה האדם מרגיש כלפי הקדוש ברוך הוא. בינתיים זה מסתדר איכשהו ביחד. אבל יש שלב שאדם עובר, זה מתוך השלבים שאדם עובר, שצריך לזכות לזה, שזה בחינת מתן תורה, זה נקרא מתן תורה, שהבחינה העמוקה של מתן תורה שנקבע בלב האדם, זה האמת, ולא משנה מה יהיה. לא משנה, יכול להיות מחר בבוקר, אני ארד, אני אחר כך יעלה, אחר כך אני אלך ימינה, אחר כך אני אלך שמאלה, אולי אני אסע לברזיל, אני לא יודע מה יעבור עליי. אדם לא יודע מה מחכה לו, מה מצפה לו. אבל אני דבר אחד אני יודע. ביני לבין הקדוש ברוך הוא זה קשר נצחי. שזה נקרא נתינת הטבעת. נתינת הטבעת זה בחינה רוחנית, שהקדוש ברוך הוא מגלה בלב האדם שלא משנה כבר מה יהיה, אני יודע שהאמת זה רק להיות עם הקדוש ברוך הוא. יכול להיות שאחר כך, אני לא יודע, אולי מחר בבוקר יבוא לי יצרה, יבלבל אותי, אני אעשה שטויות. אני לא יודע, אני לא יכול להבטיח שלא. אבל דבר אחד אני כן יודע, גם אם אני אעשה שטויות, עדיין אני לא נפרד מהקדוש ברוך הוא. זה כמו שאמרנו קודם, זה כבר ההבנה שיש לנו בעיות עם הקדוש ברוך הוא, זה לא גט, זה רק בעיות של שלום בית. אז כל זה בעצם נכלל בדבר הזה. אז נטילת הטבעת זה יצירת הקשר הפנימי, שהקשר הפנימי בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, ואחרי שהוא נטל את הטבעת, הטבעת נאבדה. עבדת הטבעת פירושה שעכשיו זה יצריך לצאת לגלות, והגלות היא בשביל תיקון גדול מאוד, וזה הבת מלך עכשיו מפליג, הבת קיסר, מפליגה על הים לצורך התיקון שלה. אז התיקון שלה זה התיקון שלנו, זה התיקון של נשמות ישראל. מה קורה לבת קיסר שהיא לבד והיא על הים? אז היא למעשה פחדה להפליג בספינה לבד, והיא חיכתה על החוף. אולי בעלי, אולי האהובי יחזור אליי, אבל הוא בינתיים איבד את הטבעת. איבוד הטבעת זה נקרא, הטבעת קיימת, היא כבר נקבעה, מציאות הטבעת נקבעה, אבל עכשיו הטבעת הלכה לאיבוד. זאת אומרת שבלב האדם נאבד הקשר, הוא לא הלך לאיבוד באמת, אבל כרגע בהבנה, בהרגשה של האדם, אין קשר, ואז הבת קיסר נשארת לבד. זה המצבים שאדם מרגיש שהוא לבד, לבד בעולם. ואז הגיע אליה סוחר גדול, הגיע אליה למעשה בן של סוחר גדול, מאוד מאוד עשיר, שהפליג על הים עם הספינה שלו וראה אותה, על החוף, התקרב אליה, ואמר לה, אני רוצה להתחתן איתך. היא ישר מצא חן בעיניו. אז היא אמרה לו, אם אתה רוצה, אני מוכנה, אבל בתנאי אחד, ראוי, תתנהג בצורה מכובדת, עד שלא תביא אותי למשפחה שלך, ויהיה חתונה כדת וכדין, אל תיגע בי. אמר לה, אני מכבד את רצונך. לקח אותה לאונייה, והפליגו באונייה למקום של הסוחר. כשהגיעו למקום של הסוחר, היא אמרה, לך תודיע למשפחה שלך, שאני עומדת להגיע. אז הוא אמר לה, בסדר, והיא נשארה לספינה לבד, והוא ירד, ברגע שהוא ירד מהספינה והלך, היא התירה את הכבלים וברכה עם הספינה שלו. ברכה התחילה להפליג על הים. תוך כדי זה שהיא מפליגה אל הים, הגיעה, הייתה ספינה שעל הספינה הזאת היה מלך. המלך הזאת לא הייתה לו אישה. פתאום המלך הזה עם השרים שלו רואה אונייה שהוא בתחר עכשיו היא לבד, התקרב אליה, ראה שם את הבת קיסר. מצא חן בעיניו, אמר לה המלך, תנסי לי. אמר לו, אני מוכנה, אבל בתנאי שתעשה את זה בצורה מכובדת. תביא אותי למדינה שלך, ותכין את החתונה, ואז אנחנו נתחתן. אמר לה, בסדר, מקבל. לקח אותה לאונייה שלו, הפליגו למדינה. הבת קיסר אמרה לו, ראוי שתלך, תודיע לבני המדינה שיתכוננו. אמר לה, בסדר, וכדי שלא תישארי לבד, אתן לך 11 בנות שרים. 11 בנות שרים שהם יהיו איתך ביחד, על האונייה, שלא תהיה לבד, ואני מנתיים הולך להכין את המדינה שלי לחתונה. הלך, הביא לה 11 בנות שרים, הלך להודיע למדינה שלו, שעוד מעט הולכת להיות חתונה, ברגע שהוא ירד מהחוף, מהאונייה לחוף, היא התירה עם 11 בנות שרים, היא התירה את הכבלים ושטה לו, ברכה לו גם כן. ברכה, והיא והבנות שרים, 11 בנות שרים, היה שם שמחה גדולה מאוד. היו שרות, מנגנות, היו שמחות במסע שלהם על הים. והם בכלל לא ידעו מה קורה, הבנוצרים לא הבינו מה קורה, אבל הם היו איתה, הם התאהבו בה, היו איתה ביחד. הפליגו, פגשו עוד ספינה, והספינה השלישית. הספינה השלישית הייתה ספינה של גזלנים, גזלנים שהיו שתים על הים, כמו שהיה פעם שודדי ים, היו שודדים ספינות, ואחר כך הורגים את כל האנשי הספינה, היו אנשים אכזרים. אז הגזלנים הגיעו לאונייה של הבת קיסר, ראו שם את הבת קיסר, והיה לה כבר שמה באונייה, כבר היה הרבה כסף בגלל השזה של המלך, רצו לגזול אותם ולהרוג אותם. אמרה להם, הבת קיסר, למה לכם להרוג אותנו? יותר טוב, בואו תיקחו את כל הכסף שלנו, ואתם 12 גזלנים, ואנחנו 12 בחורות, בואו נתחתן. מצא חן ביניהם הרעיון הזה של הגזלנים. אמרו, בסדר, הלכו והכינו חתונה, הביאו הרבה יין, והבחורות נתנו לבחורים, לגזלנים, לשתות הרבה הרבה מאוד יין, ואחרי שהם השתקרו, אמר להם, הבת קיסר, ועכשיו כל אחד ייקח סכין, תוריד את הראש של הגזלן ונפליג על הים. וכך היה, הרגו את הגזלנים והפליגו על הים. עכשיו אמרה להם, הבת קיסר, אנחנו רואים שכל עוד אנחנו בלבוש של נשים, כל הזמן יש לנו בעיות. בואו נחליף את הלבושים שלנו, ומעכשיו נתחפש כאילו אנחנו זכרים. ואז לבשו בגדים של זכרים והתחפשו לזכרים, עד שאי אפשר היה להכיר בכלל שזה, שהם בחורות. והפליגו על הים. ואז הם רואים מרחוק ספינה. הם רואים ספינה, ועל הספינה הזאת היה בן מלך צעיר, שעכשיו התחתן, לא מזמן התחתן, ונסע עם אשתו על ה... נסע עם אשתו על החוף, על הים הכוונה, עם השרים ועם העוזרים שלהם, והייתה שמחה גדולה מאוד באונייה שלהם. ובאונייה של הבן מלך, שהייתה שמחה גדולה, אמר הבן מלך, הבן מלך הזה, הוא אמר, אני אראה לכם שאני יכול לטפס על התורן. והתחיל לטפס על התורן של האונייה שלו, והבת קיסר וה-11 בנות שהיו איתה, רואות את הבן מלך מטפס על הקיסר. היא אמרה להם, הבת קיסר, אני יכולה לשרוף לו את המוח. כך היא אמרה, אני יכולה לשרוף לו את המוח. אז אמרו לה, איך את יכולה? את רחוקה ממנו. היא אמרה לו, אני אראה לכם שאני יכולה, אבל אני לא אשרוף לו עכשיו את המוח. אני אחכה שהוא יגיע עד ראש התורן. ואז אני אשרוף לו את המוח, וכל זה למה? כי אם אני אשרוף לו את המוח עכשיו, הוא ייפול לתוך האונייה. אז עדיין יישאר ממנו משהו. אבל אם הוא יגיע לראש התורן, אני אשרוף לו את המוח והוא ייפול, הוא ייפול לים. לא יישאר ממנו שום דבר. למה? המחו ימחה את זכר המלך. מחו תמחה את זכר המלך. כך הקדוש ברוך הוא אומר. וכן היא עשתה. הבן מלך עלה עד ראש התורן, ויוציאה זכוכית מיוחדת שמרכזת את קרני החמה, וריכזה את זה על הראש שלו, ושרפה לו את המוח, ונפל הבן מלך לים. יש עוד המשך, אבל העיקר זה, עכשיו קצת נתחיל, קצת לראות את כל המעשה שאנחנו מרגישים, זה מעשה מופלא ביותר, ולמעשה כמעט כל ההיסטוריה של עם ישראל, וכל סודות ההנהגה והבריאה בכלל ובפרט, נמצאים במסע הזה שהבת קיסר מפליגה על הים. כל מאורעות עולם למעשה, רבי נחמן מתאר לנו בתוך המעשה הזה. אם נתבונן, נשים לב, הבת קיסר הפליגה על הים, והיה לה ארבעה מפגשים, סוחר עשיר, מלך, גזלנים, והבן מלך שהיא בעצם פעם הראשונה שהוא בכלל לא התעסק איתה, היא התעסקה איתו והרגה איתו. וגם נשים לב, מתי היא עשתה את זה? אחרי שהיא לבשה בגדים של זכר. כמו שאמרנו בהתחלה, כל פרט ופרט בסיפור, כל פרט בסיפור זה מרמז על עניינים מאוד מאוד עמוקים. היסוד הראשון, מה זה העניין של ההפלגה על הים, ששם כל ההרפתקאות, כל הסיפורים זה בזמן שהיא מפליגה על הים. אומר רבי נחמן, הים זה מרמז על העולם הזה בצד אחד, ובבחינה נוספת זה נקרא, יש מושג, בזוהר הקדוש שנקרא ים החוכמה. פירוש הדבר, כל מה שאנחנו עוברים בעולם הזה, זה כדי לברר את האמת. הקדוש ברוך הוא מעביר אותנו ניסיונות, מצבים לכל מיני בחינות, ובתוך הניסיונות, בתוך המצבים, מה הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נעשה? שנברר בחוכמתנו, במחשבה, בשכלנו, נברר איפה האמת ואיפה השקר. בהתחלה, אף אדם לא יודע, אדם לא נולד, נניח, בהתחלה הוא לא מבין כלום, גדל, בגיל 13, גיל 20, הוא יודע את האמת. לא, זה לא כך. אנחנו לא יודעים מה האמת של העולם, מה האמת של החיים. כל החיים ניתנו לנו בעצם לברר את האמת. מה באמת מהות העולם? האם העולם זה טבע, זה אקראי, יש בו השגחה פרטית, הקדוש ברוך הוא נמצא, משגיח עלינו, לא משגיח עלינו, התורה האמת, כל השאלות האלה, זה נקרא הבירורים שבים החוכמה. לכן הזוהר הקדוש אומר, בחוכמה התבררו כולה. פירוש הדבר, שכל מה שאדם צריך לברר בעולם הזה, זה הכל בכוח החוכמה, כוח השכל שהקדוש ברוך הוא נתן לכל אדם לברר, תדע, העולם הזה, אתה לא בהמה, בהמה לא חושבת שום דבר. היא מתעוררת בבוקר, היא רוצה לאכול. רגע היא רוצה לטייל באחו. היא לא חושבת על המציאות שלה. הבהמה פועלת מתוך טבעים מסוימים שיש בה. בזה שונה האדם מכל הנבראים בעולם הזה. שהאדם יש בו כוח של מחשבה. ובכוח המחשבה, התכלית של האדם זה לא ליצור חלליות, לוויינים, פצצות אטום וכן הלאה. זה לא רע. אדם יכול ליצור את כל זה. אבל זה לא התכלית של כוח המחשבה. התכלית של כוח המחשבה שאדם יתבונן ויחשוב מה התפקיד שלי, מה התכלית של כל מה שקורה. וכל החיים שלנו זה בעצם כל פעם ללמד אותנו, לתת לנו עוד הבנות, עוד כלים, עוד דרכים להבין מהי נקודת האמת. כמו אברהם אבינו, פרשת השבוע שקראנו בשבת, פרשת לך לך, חז"ל אומרים, אברהם אבינו נולד, אבא שלו היה גדול עובדי עבודה זרה שבעולם. ברגע שאברהם אבינו כבר ידע לדבר, מה הוא אמר לו? היום אתם יודעים שילד לומד לדבר, אז אומרים לו, תגיד אמן, תגיד שמע ישראל, תגיד ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. ככה מחנכים את התינוק, את הילד הקטן. גם תרח חינך את אברהם. הוא אמר לו, איך שאברהם למד לדבר, הוא אמר לו, תשתחווה לפסל הזה. אתה רואה, הפסל הזה, כל פעם שתצטרך כסף, תלך לפסל הזה, תשתחווה לו, תקבל כסף. לימד אותו את זה. הוא גדל בבית כזה. בכוח המחשבה, ההתבוננות, הוא התחיל לחשוב. מה זאת אומרת? אני עושה, לוקח איזה אבן, מסתת אותה, ואחר כך אני משתחווה לאבן שאני יצרתי בעצמי. לא היה נראה הגיוני לאברהם אבינו. ומתוך ה... זה נקרא במחשבה התבררו כולה. שמתחילים לחשוב, הקדוש ברוך הוא נתן לנו שכל, לחשוב. אחר כך הוא בא, הוא אמר, טוב, הפסלים זה שום דבר. באו, אמרו לו, אבל תשמע, יש חכמים יותר גדולים, שהם משתחווים לשמש והירח, לשמש והירח והכוכבים. הוא הלך לשאול אותם, הלך לדבר איתם. אמרו להם, אמרו לו, זה האלוהים שלנו, על השמש, על הירח, על הכוכבים. אמר, מה זאת אומרת? זה שמחמם אותי, אז הוא האלוקים שלי? אז היה לו קשה הדבר הזה. בסדר, טוב, איפה הוא בלילה? שהוא שוקע, לאן הוא הלך, האלוקים? אמרו לו, הלך לישון. אמר, מה זה, האלוקים הלך לישון? כל הקושיות האלה, זה התחיל להיות קשה לאברהם אבינו, הקושיות האלה, עד שהתחיל לאט לאט להגיע לאמת. כשאדם שואל את השאלות ומתבונן, אז בכוח המחשבה של האדם, כמובן שצריך עזרה, שיעזרו לנו, אבל בכוח המחשבה אנחנו יכולים להגיע לאמת. זה מה שהזוהר הקדוש אומר, במחשבה התבררו כולה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את כוח המחשבה במתנה גדולה מאוד, זו מתנה עצומה, אבל לדעת לא רק ליצור דברים בעולם הזה. אין בעיה ליצור דברים טובים בעולם הזה. אדרבה, תעשה את הדברים, אבל אל תשכח את העיקר בשביל מה קיבלת את המחשבה, את החוכמה. קיבלת את החוכמה להתבונן. למה אני חי? מה התכלית של כל החיים? האדם אמר לי את זה לפני כמה זמן, מישהו שחדר בתשובה אמר לי, איך התחלתי לחזור בתשובה? אומר, הרגשתי בתוכי שהנשמה שלי היא אינסופית. הכל, אז שאלתי אנשים, מה קורה לנשמה, לרגשות שלי, למשאות שלי אחרי שאני מת? אמרו, הולך איתך לקבר. אמר, מה זאת אומרת? אין שום דבר. אמר, לא יכולתי לקבל את הדבר הזה. ומכוח ההתמודדות הזאת, השאלה הזאת, ברוך השם, זכה גם לחזור בתשובה. מכוח הדבר הזה, כי הרגיש שהנשמה היא נצחית. אז כל ההפלגה על הים, זה נקרא במחשבה התבררו כולה. זה כל המעברים שאדם צריך לעבור בעולם כדי לברר את נקודת האמת, זה המסע של הבת קיסר על הים. וכל פרט במסע הזה, זה עוד שלב בחיפוש, ובחיפוש של הבת קיסר. אומר רבי נחמן, בא אליה הסוחר, המפגש הראשון שלה, היה עם הסוחר העשיר, והשאיר, הציע לה נישואין. הציע לה עושר גדול. אומר רבי נחמן, יסוד מאוד גדול בזה. אחד הפיתויים הראשונים בחיים של האדם, לפני הכל, וקודם כל, כל הנושא של התאוות ממון. הדבר הראשון, מה המשמעות העמוקה שהסוחר הציע לבת קיסר נישואין? אם היא מתחתנת אשתו, היא שוכחת את הבן מלך, את החתן האמיתי שלה. זאת אומרת, היא נפרדת מהחתן האמיתי, אם היא מתחתנת עם הסוחר. מה המשמעות של זה? אומר רבי נחמן, תאוות ממון, המחשבות על ממון, היצרה רוצה להשיח את דעתנו לגמרי מנקודת האמת. הוא רוצה שאנחנו נחשוב כל היום, מהבוקר עד הלילה, מהלילה עד הבוקר, נחשוב כל הזמן רק על הנקודה של התאוות ממון. זה כמעט לא מצוי בדור שלנו, אנשים שנפלו לתאוות ממון, אבל יש שניים, שלושה באזור תל אביב שנפלו לתאוות ממון, אז אפשר לראות שהם מסתכלים על העולם, כל העולם זה איזושהי משוואה מתמטית קצת מורכבת, כמה שווה הכסף. עניין מסוים, תגיד לי, הלכה למעשה, חבל, בוא תהיה תכליתי, חבל לדבר סחור סחור, מה אני יכול להרוויח פה בכסף? אם אומרים פה שאין פה רווח גדול, הוא אומר, חבל, לא מתעסקים עם זה. במקום, בסיפור אחר, אבל אנחנו אומר שהצדיק בא לדבר עם אנשים שנפלו לתאוות ממון. הוא אומר להם, תשמעו, אבל יש תכלית לעולם. אולי תעשו קצת התבודדות, אולי תחשבו קצת על המציאות שלכם. אז הוא אומר בלשון הזאת, והיה נראה ביניהם כמשוגע. אתה השתגעת? לדבר. אתה יודע מה זה, אתה יודע מה זה התבודדות? התבודדות, מי שיתבודד, מי שישקיע זמן בתורה, בתפילה, עתיד לתת את הדין על זה, לא עתיד לבוא. ביטלת זמן שהיית יכול להרוויח ממון. זה נקרא ביטול זמן, על זה יתבעו את האדם. איך אתה עושה כזה דבר? פתאום הולך לעסוק בעניינים קצת רוחניים? מה יהיה עם הממון? אז שעה, אתה לא עושה שעה התבודדות, בשעה הזאת היית יכול לעשות השתדלות להרוויח כסף? מי יודע כמה כסף היית מרוויח בשעה הזאת? אתה יכול לקחת אחריות על החיים שלך ולהפסיד את, את האפשרות הזאת? זה נקרא שהסוחר מציע לבת קיסר את הנישואים. הבת קיסר, אמרנו, זה נשמות ישראל. הסוחר זה היצרה של התאוות ממון. שהתאוות ממון אומרת לאדם, מה לך לעסוק בעניינים רוחניים, לחפש את הקשר שלך עם הקדוש ברוך הוא, עם התורה, עם האמת? אתה חייב למסור את הנפש יומם ולילה, ללא ערף, רק לחשוב על הממון. רבי נתן אומר, רבי נתן שואל בליקוטי הלכות שאלה, מה יותר חזק? התאווה הידועה, כוונה תאוות ניאוף, או התאוות ממון? אז הוא אומר, לכל אחד יש צד חזק. אומר, מה הצד החזק שתאוות ממון יותר חזקה? אומר, בתאוות ניאוף, בתאוות הגשמיות, אדם קיבל את התאווה לפחות יש לו כמה שעות של רגיעה. אומר, בתאוות ממון אין את הרגיעה הזאת. זה אדם עכשיו מאוד מאוד רצה 100,000 דולר. קיבל את ה-100,000 דולר. באותו רגע שהגיע לו 100,000 דולר, מה הוא רוצה? 200,000 דולר. הגמרא אומרת, הרוצה מנה, קיבל את המנה, מיד הוא רוצה כפול. אין אדם, אין לו מנוחה, בתאוות ממון אין. זה אנשי עסקים, בזמן שהולך להם ככה חזק בעסקים, הם ישנים רק כשהם מתמוטטים. כי חבל להם ממש, חבל, רגע אחד אשים את הראש במנוחה, חבל על זה, הם מפחדים. מי יודע איזה עסקה יכולה לרדת פה לעולם עכשיו? זה לא לבטל את הזמן, לבטל את הזול היקר. כמה שנים יש פה בעולם הזה? חייבים לרדוף כל שנייה, לנצל כל רגע ורגע. הזוהר הקדוש שאומר שהעניין של תאוות ממון זה והלכו בשטותה. זה הכל שטות. זה היצר מכניס שטויות לאדם. מה שצריך להגיע לאדם יגיע. זה שאתה מתאמץ ורודף אחרי זה, לא בגלל זה יגיע לך ממון. ממון יגיע לך לפי מה שגזרו לך שיגיע לך. אם גזרו שיגיע לך ממון, הוא יגיע. ואם גזרו שלא יגיע, לא משנה כמה תסתובב בכדור הארץ, הוא לא יגיע. זה לא קשור בכלל. צריך לעשות, לדעת בר דרכך, לחיות כאדם נורמלי. אבל כמה תרוויח וכמה תקבל, זה הגזרה של הקדוש ברוך הוא. לכן אומר הזוהר הקדוש, בתורה, בלקוטי מורן, רבי נחמן מביא את הזוהר הזה, שאומר, והלכו בשטותה. מה כמה הלכו בשטות? כל הרדיפות אחרי הממון זה באמת שטויות ודמיונות. זה לא מה שיביא לך את הממון. וכן הלאה. אז זה הפיתוי הראשון שיש לבת קיסר. הפיתוי הראשון שיש לה, זה קודם כל העניין של התאוות ממון. לאחר מכן, התגברה, ברחה מהסוחר. זאת אומרת שהאדם היהודי זכה לברוח מהעניין של התאוות ממון. מיד, שטה על הים, פגשה את המלך. המלך זה כבר ניסיון אחר מאוד. הניסיון שונה מאוד. המלך זה הניסיון של הכבוד והגאווה. אחרי שאדם זכה לברוח מהתאוות ממון, זכה קצת להיפטר מהתאווה הידועה, וכן הלאה, אז רק האדם מגיע בכלל לעניין של הכבוד והגאווה. ועד רבה. ככל שאדם זוכה יותר למציאות רוחנית פנימית, יותר מתגבר עליו אז הניסיון של הגאווה והכבוד. זה המלך שבא ומציע לנישואים ואומר לבת קיסר, בואי תהיי מלכה חשובה, כל העולם יכבדו אותך. את תהיי המלכה. אז הבחינה הזאת, זה נקודה יותר קשה לבירור בתוכנו, באדם, שברגע שאדם מצליח בעולם הזה, ברגע שיש הצלחה לאדם בעולם הזה, לפעמים יש הצלחות בעניינים גשמיים, לפעמים יש הצלחות בעניינים רוחניים. צריך לדעת כלל גדול מאוד, אמר לי את זה לפני כמה שנים, אחד הצדיקים, האדמו"ר מפוריסוב, ברגע שאדם מצליח, ואין בעיה להצליח, אדרבה, אנחנו רוצים להצליח בחיים, רק תדע כלל גדול מאוד. ברגע שאתה מצליח, מיד היצרה של הגאווה והכבוד מגיע אליך. הוא כבר איתך. הצלחת, תדע לך, לא בטוח, אולי אתה לא משגיח בו, אתה לא שם לב. תדע לך, הוא כבר לקח אותך יד ביד, אתה איתו ביחד, הוא מתחיל להשמיע לך את התורה שלו. מה התורה שלו? אם אדם התחיל, ברוך השם, חזר בתשובה, התחיל ללמוד בישיבה, יש כבר, באחר, הוא בחור מוכשר, אחרי חצי שנה, הוא כבר יכול ללמד את המתחילים קצת הלכות. כשהוא מלמד אותם, הם לא יודעים בדיוק שהוא חצי שנה בעל תשובה, הם לא בהכרח יודעים. השלושה חדשים שהוא מלמד אותם הלכות, אומרים לו הרב, קוראים לו הרב. הם אומרים לי הרב, אני חוזר בתשובה. אחרי שלוש פעמים שיגידו לו הרב, הוא שוכח שהוא בעל תשובה, הוא יודע שהוא הרב. הם שכנעו אותו. הם שכנעו אותו. ברור השם, הוא ממשיך להתקדם, מתחיל ללמד קצת, גמרה, יכול להיות שמתחיל קצת לזכות את הרבים. אז עכשיו, איך זה הולך? יש סדר. אתם יודעים, לזוכרים שפעם היה כזה מושג שנקרא סדרה חשבונית, גם בכבוד יש סדרה חשבונית. ביום ראשון שלושה אנשים קוראים לו הרב. ביום שני שישה אנשים קוראים לו הרב. יום שלישי תשעה אנשים. אתם יודעים מה קורה לבן אדם שתשעה אנשים קוראים לו הרב? ואחד מהתשעה גם אמר לו כבוד הרב. אתם יודעים מה קורה במצב הזה? באותו רגע הוא אומר, אשרי השכונה שאני גר בתוכה. הם לא יודעים כמה אני מזכה אותם. השכונה הזאת היא בזכותי. זה עוד לא נורא. אם זה רק השכונה, זה לא כל כך נורא. הבעיה שאם ימשיכו, הסדרה החשבונית תמשיך לעלות לפי הסדר של המשוואה של סדרה חשבונית עולה, מה יקרה? אם חודש ימים, כל יום, יהיו יותר מעשרה אנשים שיקרו לו הרב, זה כל העיר כבר לא יודעים איזה זכות יש להם שאני גר בתוכם. הם לא יודעים כמה שאני מזכה אותם. אני מחזיק את המקום, אבל אני לא יכול לספר את זה, כי זה לא ממידת זה לא ממידת הענבה לספר לכולם את הדבר הזה. ואז המשוואה הזאת בשלב מסוים יכולה להגיע, לעלות עד לשמיים. ואז האדם, לא אחרי הרבה זמן, אם הוא לא ידע להיזהר מזה, האדם יכול להגיע למצב שלהגיד לקדוש ברוך הוא, אני לא יודע במה זכה כל הדור שלי שאני נמצא בדור הזה. אני מחזיק את הדור הזה. המהר מאוד האדם מגיע למחשבות האלה. לכן, זה תמיד, האדם צריך לזכור, תמיד תזכור מאיפה באת, לאיכן אתה הולך ולפני מי אתה עתיד לתת הדין. מה איזה בחינה? יש מצווה בתורה לזכור את יציאת מצרים. אתם יודעים כמה פעמים כתוב בתורה לזכור את יציאת מצרים? הזיכרון של יציאת מצרים. כתוב בתורה 50 פעם. בכל זה פלא, 50 פעם כתוב בתורה שהמצווה לזכור את יציאת מצרים. שמעתי מאחד הצדיקים שאמר, בשביל מה התורה כל כך הרבה כתבה לנו את העניין הזה? אומר שכל יהודי תזכור איך הקדוש ברוך הוא הוציא אותך מהמצרים הפרטית שלך. כל יום ויום, כנגד כל החמישים שערי תומה, שהיצר רוצה לבלבל אותך בהם, כל יום תזכור. ברוך השם, הולך לך טוב, תגיד כל יום תודה לקדוש ברוך הוא. אבל תזכור שזה מתנת חינם. תזכור שאתה בכלל, לא הייתה לך בכלל כוונה בכלל לחשוב על הקדוש ברוך הוא, אתה בכלל היית באיזה כיוון אחר לגמרי. היית בדרך לאוסטרליה לעשות את ההצלחה של החיים שלך, אולי לאיזה פאב, היית בדרך לאיזה פאב, פתאום לקחו אותך. תזכור שהקדוש ברוך הוא הביא אותך. תזכור את המתנות שהקדוש ברוך הוא נתן לך. על מה ומי אתה יכול להתגאות, על מה יש לך להתגאות, שכל המציאות שלך, ברוך השם שיש לך מציאות טובה, אדם צריך לשמוח ולהודות לקדוש ברוך הוא, אבל צריך להיזהר לא להתגאות מזה. מה עומד כנגד הגאווה? כנגד הגאווה עומדת ההתבוננות. זה המחשבה, במחשבה התבררו כולה. תתבונן. אתה עשית משהו באמת בשביל להגיע לזה? תראה, תסתכל, תזכור את המסלול שלך, מה עברת, ותראה מה אתה רצית, ותראה מי הביא אותך למה שהביא אותך. אם זה לא מתנת חינם של הקדוש ברוך הוא. אז שאתה מזהה שזה מתנת חינם, תגיד לקדוש ברוך הוא, תודה רבה. זה התיקון של הגאווה. התיקון של הכבוד והגאווה זה ללמוד, להכיר לקדוש ברוך הוא תודה על מה שיש לנו. כי באמת, אם האדם יעשה, זה העניין של ההתבודדות או ההתבוננות, שאדם יעשה כמה דקות, כל יום יעצור רגע את עצמו לשבע דקות, יעצור את עצמו, יישב לבד, שאף אחד לא יפריע לו, תתבונן מה אתה רצית, באיזה כיוונים אתה הלכת, ואיזה ניסים ונפלאות שהקדוש ברוך הוא בכלל הביא אותך לאן שהביא אותך. אתה בכלל, סיפר לי יהודי לפני כמה זמן, הוא בכלל התחיל להקים את הרשת סמים הכי גדולה באירופה. הוא הבין שהתכלית של החיים זה להיות הסוחר הגדול, התחיל לסחור בין אירופה, המזרח הרחוק. פתאום יום אחד פשוט בא כף יד, הרימה אותו מהמקום הזה, הביא אותו לארץ. פתאום יקרה לו בוחורה, התחתן איתה, הוא אפילו לא יודע איך, אחרי שנה הוא כבר מתי את עצמו נשוי עם אישה, עם ילד, בבית שומר תורה ומצוות. הוא אומר, כשאני מתבונן על זה, אני בכלל לא מבין איך הגעתי למקום הזה. אני בכלל הייתי בכיוונים אחרים לגמרי. ובאמת, כל אחד זה ככה. כל אחד מאיתנו, החלומות, השאיפות, ההשתדלות, והכל זה ניסים, זה נקרא מצוות יציאת מצרים, נזכור את יציאת מצרים. תזכור את יציאת מצרים הפרטית שלך. זה אלה כמה ניסים. על ידי זה זוכים לברר את הנקודה של החתונה עם המלך. החתונה עם המלך זה מרמז על הכבוד, על הגאווה שהיצר הרע רוצה להכניס בנו כדי להרחיק אותנו, כדי להרחיק אותנו שוב פעם מהקשר האמיתי עם הקדוש ברוך הוא. כי מידת הגאווה, והקדוש ברוך הוא אומר, תועבת השם כל גבל לב. אין מידה שהקדוש ברוך הוא יותר מתרחק מהאדם כמו מידת הגאווה. אז לכן היצר הרע רוצה להרחיק אותנו מהקדוש ברוך הוא. אז זה הבחינה השנייה. הבחינה השנייה של הריחוק בינינו והקדוש ברוך הוא זה הבחינה הזאת. בעזרת השם, שבוע הבא נמשיך עם זה.